שלום לכולם, בשעה טובה אנחנו ממשיכים לסדרת י"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם. ולפני שני שיעורים התחלנו לעסוק בעיקר השישי. העיקר השישי פותח לנו את חטיבת העיקרים השנייה. דיברנו על זה שחטיבת העיקרים הראשונה, חמשת העיקרים הראשונים עוסקים באלוקות. חטיבת העיקרים השנייה עוסקת בעיקר בתורה, וחטיבה השלישית עוסקת בגמול, ביחס בעצם בין האלוקות לבין התורה. אבל בכל מקרה, עסקנו, לא הרבנה הזו, עסקנו בשאלה בשיעורים הקודמים, למה חטיבת העיקרים, זו שעוסקת בתורה, מתחילה דווקא בעיקר שעוסק באמונה, בנבואה, נבואה תורה, ופתחנו סוגריים ועמדנו על הסברנו לפני שני שיעורים את העניין הפנימי של עבודה זרה, או ליתר דיוק העניינו הפנימי של יצר עבודה זרה, וראינו אותו יצר שחזל מצאו נכון לבטלו, אבל ברגע שהם ביטלו את יצר העבודה זרה, גם באותו רגע פסק צינור הנבואה. ואז אמרנו ככה, זה הסברנו את הקשר של החיבור לעיקר החמישי שעוסק בעבודת השם, בעיקר עבודת התפילה, לבין העיקר השישי שעוסק בנבואה, ודיברנו בשיעור הקודם על הדמיון, מכנה המשותף בין נבואה לבין תפילה, שניהם זה בעצם סוגים שונים, לא שונים כל כך, של יציאה מעבר, ממעל המערכת ולהמשיך הלאה. בכל מקרה למדנו שהאמונה בנבואה היא הנותנת תוקף לתורה ובעיקר לאופן המסירה שלה, ואחרי זה הרחבנו בשיעור האחרון על הקשר בין השכל האנושי לנבואה. דייקנו, זוכרים בשיעור הקודם, מה ההבדל בין דעת תחתונה לדעת עליונה, דיוק שנובע מלשון הרמב״ם אודות הנביא, שהשכל האנושי שלו מתחבר עם השכל, כן, מתחבר על השכל הפועל. שכל פועל, הסברנו, זה דעת עליונה. שכל נפעל, זה דעת תחתונה, זה השכל האנושי. ולאחר מכן עסקנו גם מדוע הנבואה מוכרחת, ואיך היא מהווה המשך ישיר של מעמד הר סיני. ובסוף השיעור, עסקנו בדבר גם בבא בתרא, בואו נחזור עליה שוב פעם. בבא בתרא דף י"ב, אמר רב דימי דמן חיפה, מקור א' לפניכם, מיום שחרב בית המקדש, נתלה נבואה מן הנביאים, וניתנה לחכמים. אתו חכם, הנביא, הוא שואל את הגמרא, מה, חכם הוא לא נביא? אחי כאמר, אף על פי שניטלה מן הנביאים, מן החכמים לא ניטלה, אמר המימר, וחכם עדיף מנביא, שנאמר, ונביא לבב חוכמה, מי ניטלה במי? ואומר, קטן ניטלה בגדול. ועל זה מוסיף הרמב"ן בחידושיו על בבא בתרא, אלא אחי כאמר, מקור ב', אף על פי שניטלה נבואת הנביאים, שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים, שבדרך החוכמה לא ניטלה. אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. כלומר, אומר הרמב"ן, אין לנו היום נבואה, אין לנו נביא שיגיד במפורש, כה אמר השם, אבל הנבואה נשארה ביד החכמים, והיא חלק מתפיסת החוכמה שלהם. אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם, לשון הרמב"ן. וזה הפתח לבוא בעצם, על פי החסידות, לבוא לצדיק, לבוא לרבי, לרבי, ולהתייעץ איתו, אם להתחתל, מה צריך לבוא את השם, על דעת זה שהוא אומר רוח הקודש, כל דבר רוח הקודש, כלומר, ככה הסביר גם אדמו"ר מפי הסס, אמרנו שבוע שעבר, שהצדיקים, תלוי החסידות של דרך הבעל שם טוב הקדוש, ותלמידי רשב"י והאריז"ל, הם מדרגת בני, הם נביאים לכל דבר ועניין. הם פעלו באמצעות דרכי הנבואה. היום ננסה בקצרה לסכם את דעת הרמב"ם לנבואה, וגם קצת מה היחס האישי של הרמב"ם עצמו כעובד השם לנבואה, ולאחר מכן נעסוק בתמצית ביחס של שניים מגדולי ישראל במאה ה-20 לנבואה בימינו, הרבי מלובביץ' והרב הנזיר. את הרב הנזיר לא נספיק היום, אני מניח, נעסוק בקרב הרבי, תישארו לשבוע הבא. בסדר? טוב, עכשיו בוא נדבר. עניין הנבואה תופס מקום חשוב ומרכזי אצל הרמב״ם. בחיבורים שלו, גם במשנה תורה, במורה נבוכים, אף על פי שבזמן הרמב״ם, כן, בימיו כבימינו אין נביא, ולכאורה אין נבואה, אני אומר לכאורה, מדבר על זה. בפתיחה למורה נבוכים, הרמב״ם כותב שהוא היה לו כוונה לכתוב ספר הנבואה. ספר שלם בנושא הנבואה. התוכנית הזאת לא יצאה לפועל ככל שידוע לנו, ובמקום התוכנית המקורית הוא כתב את הדברים הנחוצים ביותר הלכתיים בהלכות שדה התורה, גם בפרק ז', בעיקר פרק ט', פרק שלם שהוא מקדיש לעניין הנבואה. ובמקום תוכניתו המקורית הוא משלים ומרחיב עבור יחידי סגולה במורה נבוכים, בעיקר חלק ב', פרק למים ב', ועל העריכות דברים על הנבואה. אנחנו נשלים את הדברים האלה שנעסק בעיקר הבא, בעיקר השבי, הנבואת משה רבנו. בסדר? הרב פרופסור אברהם ישוע אשל, מגדולי ההוגי הדעות היהודים במאה ה-20, יש לו ספר באנגלית, ביוגרפיה על הרמב״ם, ושם הפרק השלישי הוא כותב שהרמב״ם, יש כל מיני מכתבים ועדויות, שהרמב״ם כל ימיו שאף והכשיר את עצמו לזכות לנבואה. כלומר, לפי הרמב״ם ביסודי התורה, הכשיר את עצמו להיות ראוי, כלי ראוי לנבואה, ואם זה יקרה לו כזה, ותלוי כזה שבוחו, אבל מצידו עשה את כל ההכנות וההשתדלויות כדי לזכות לנבואה, לזכות להשרה נבואית, ובאמת, הרמב״ם כותב איזושהי שאיפה שבאמת עולה בקנה אחד עם המסורת המשפחתית של הרמב״ם, שהוא דיבר על הופעה חוזרת של הנבואה בשנת 1216 או 1213, הממה זה או 8 שנים או 11 שנים אחרי שהרמב״ם נפטר. בכל מקרה הרמב״ם כאמור הרבה לעסוק בנבואה ובתנאים לאופן ההשראה שלה, ובאמת שניתן להרחיב לכך, נסתפק בתמצית קטנה מתחילת פרק ז' בהלכות יסודי התורה, וגם בעיקר פרק ט' כולו בהלכות יסודי התורה, שהוא מוקדש לתפקיד הנביא והתפקוד שלו. ולפי הדברים הללו יוצא שהתפקיד העיקרי של הנביא בסמכותו זה, אם מדובר בנבואה לרבים, אז עיקרי הנבואה מסתכמים בכל מיני עצות והדרכות לחיזוק הדעת, עטפה לשמוע על מצוות התורה, חוקי המוסריות, ומלבד זאת, אומר הרמב״ם, יש מצווה לשמוע על הנביא גם בדברים שהם לא תחומי הדת. האם זה אומר להצביע לביבי או לבני? אני לא יודע, אוקיי? לא יודע. מעניין אותי מה הנביא היה אומר, אבל לא שאלתי לאחרונה, סתם, לא שאלתי בכלל. אבל גם, כן, לפי הרמב״ם, לכאורה, כל עניינים שקשורים לניהול עיני המדינה, אופי התנהלות החברה, גם כן. אבל הנביא אין לו סמכות ואין לו רשות לצוות על הוספה של מצוות התורה, או לחלופין, חלילה, לגרוע, זאת להפחית אחת מצוות התורה, אלא אם כן זה לפרק זמן מוגבל, וזה כמובן לא כולל ולא סותר איסור עבודה זרה, שזה איסור תמידי ועולמי, דיברנו על זה בעיקרים הקודמים. הסייג הזה כולל גם כן כל איסור על הכנסת שינויים במצוות וכולי, לא נרחיב על זה כרגע. חוץ מנבואתו של משה רבנו, שזה נבואה חריגה, זה נרחיב על זה בשורים הבאים. הרמב״ם במורה נבוכים מונה 11 דרגות שונות בנבואה, כן? יש תוראי, רב תוראי, סמס, לא ראשון, כן? אז רמב״ם, יש עד נבואת משה רבנו, כן? ראש המטה הכללי, משה רבנו, יש 11 דרגות בנבואה, אבל זה גם נדבר בשורים הבאים. אז בואו נעבור עכשיו לעסוק בעניינים החסידים של השיעור. וכלומר, נבואה בימינו. תכלס, האם יש נבואה בימינו? כל אחד יחשוב, יש נבואה בימינו? מישהו מכיר נביא? מישהו פעם הלך, איבד איזשהו אתונות, ואיזשהו טויוטה כחולה, ושמע, יש מגרש חנייה, אני לא מוצא, מישהו יודע איפה האתונות שלי, הלך לרועה, או... וכשאנחנו באים לעסוק בשאלה, האם יש נבואה בימינו, וזו שאלה שהרבה דנו בה. צריך להקדים בעצם שתי שאלות יסודיות. שאלה ראשונה, האם, מיכל זה אפשרי? האם תיתכן נבואה בימינו? והשאלה השנייה, נניח שכן, אוקיי, בסדר, מי ראוי לנבואה? מה הפרמטרים? מה הקריטריון? מה הוא צריך להיות גבוה וחתיך ספונטני ורגיש? כנראה שלא. אולי, אני לא יודע, מה הפרמטרים לזכות לנבואה? אז ביחס לשאלת ההיתכנות של הנבואה, אחרי בית שני שבו ביטלו את היצרד העבודה זרה, אז הרבי מלובביץ', זכותו מגינה עלינו, מרבה לעסוק בנבואה בכמה מהשיחות שלו, הוא מסביר מה שאמרנו, למרות שאמרו חז"ל בגמרא, מי שמתו נביאים האחרונים, חגי זכריה המלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל, אז הוא מדייק בלשון הגמרא. כלומר, אין הכוונה שלא יכול להיות שאי אפשר שיקום פעם באחד הדורות נביא, אפילו בזמן הזה, מה כתוב? גם אחרי שהמימה של חז"ל בגמרא, יש לנו כל מיני מקומות בחז"ל שכתוב במפורש על דברים של נבואה לכאורה. או רוח הקודש, גם גילוי רוח הקודש, אחד המדרגות של הנבואה לפי הרמב״ם, יש 11 מדרגות חמש זה רוח הקודש. למשל, כמו שראינו ברמב״ן, בדף י"ב עמוד ב' בבטרה, נכון? חכמים ברוח הקודש אשר בקרבם. אז הוא אומר, הרבי, מה שכתוב שנסתלקה רוח הקודש מישראל, הכוונה היא שמאז הנבואה היא לא רווחת. היא לא מצויה, היא לא נפוצה כמו קודם. אבל זה לא חלילה שהיא התבטלה לגמרי. תראו תוספות גיטין, מקור ג' דף פ"ח עמוד א', מה כתוב שם? ודימה אימלוכי אימלך, לא משנה כמה עניינו בעניין של התחרט על הגט, פירוש בקונטרס, שביטלו. ושוב אינו יכול לחזור לגרש בו, ואין נראה זה לרב נחמן, דאמר חוזר ומגרש בו, מה יקלה מימר? ומי הוא אמר? הרב רבי עזרא הנביא. יש אחד מבעלי התוספות, שאיך קוראים לו? עכשיו, זה תוספות, לא המצאתי. תוספות מפורש, גיטין דף פחת. הרב רבי עזרא הנביא. זאת אומרת, היה בזמן הראשונים באשכנז, בצרפון צרפת, 112, 113, שהוא היה מוכר כנביא, רבי עזרא הנביא, וכולי וכולי. רייבד, בר פלוגתא של הרמב״ם, נכון? הלכות לולב, מקור ד', הלכות שופר וסוכה ולולב, כן, בדין הדס. אומר הרמב״ם, הדס שנקטם ראשו כתר, כשר, נשור רוב עליו, משתרו שלושה עליו, עלין בקו אחד כשר וכולי וכולי. השגת הרייבד, מה אומר הרעבד? הדס שנקטם ראשו כשר, אמר אברהם, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים, ואלינו שהוא פסול. לא המצאתי. הרמב״ם אומר הלכה, בא הרייבד ואומר, ממשלה, מקוות תורת תורה, משאבי מימון, רוח הקודש הגיע אליי בבית המדרש, והיא אמרה שאני צודק, ואתה טועה. כתוב, לא המצאתי. רעבד, אחרי הרמב״ם, כן? אחרי 113. 112, 113, כן? לא, 113. אז, ואחרי בית שני, נכון? תסכימו איתי שכבר בטלה הנבואה לפחות? לא, נסתלקה הנבואה. אז לכאורה, יש פה גם מחלוקת על הרמב״ם, מותר לפסוק על פי רוח הקודש, לא משנה כרגע, אבל לכאורה אין כאן מחלוקת. בעומק אין מחלוקת, למה? כי גם מה שהרמב״ם מזכיר, כל מיני פרטים בהלכות נבואה, אודות מי שראוי להיות נביא, זה מי שעומד בתנאים האלה ואלה ואלה, אבל רגע. בשום מקום בהלכות יסודי התורה, ברמב״ם, בהלכה, משנה תורה, הרמב״ם לא כותב שלא תיתכן נבואה בימינו. והראיה, הוא כותב את זה, נכון? הוא כותב הלכות בית המקדש, למה? כי היא בית המקדש, אבל הוא לא כותב שאין אפשרות שיהיה בימינו. ועד רבה, אחרי שהוא מונה את התנאים בהלכות יסודי התורה של להיות נביא, הוא אומר, מי שעושה ככה, מיד רוח הקודש הוראה עליו. כלומר, שלכאורה לפי הרמב״ם, נבואה אפשרית. כל עוד אתה נאמן למתכון, שהוא מספר לנו איך לדקות על נבואה. כלומר, זה לא תלוי בשום תנאי אחר. איגרת תימן, איגרת יחסית שמרבין לצטט אותה, שהוא שלח לאנשים בתימן, הרמב״ם כותב שבשנת, כן, ד' אלפים, ת' ת' קוף ע' ו' 1216, תחזור הנבואה לישראל. הוא מדבר שם על אדם אחד שחי בתקופתו של הרמב״ם, שניבא כמה דברים וכולם התקיימו. ומוסיף, אני מצטט, שזה הוכיח לעיני כל שהוא נביא באין ספק. 113, תחילת 113, אומר הרמב״ם, אני בדיוק משהו שהוא, ברור שהוא נביא. אם כן, לפי הרמב״ם, במענה השאלה הראשונה שלנו, האם תיתכן נבואה בימינו, אומר הרמב״ם, התשובה היא, מה התשובה? חד משמעית, נקודה סיור, נקודה אייל, כן. בהחלט אפשרי. כמובן, למי שעומד בתנאים של הרמב״ם. אז, לפי הרמב״ם, שני יסוד, הגענו עד עכשיו. אחד, בימינו ישנה מציאות של נבואה, זה אפשרי. שניים, רוח הקודש וגם מדרגה של נבואה. עכשיו, יחד לשאלה השנייה, מי ראוי לנבואה? לדעת הרמב״ם, תופעת הנבואה היא טבעית עבור מי שהוכשר לכך. בין אם זה מצד המבנה הפיזיולוגי, או הפסיכולוגי, או הרוחני הנשמתי שלו, או מצד המאמתים שלו בתחום המוסרי, החברתי והדתי, הכל סבבה. אבל הרמב״ם סובר שהשם בוחר רק באנשים הנעלים ביותר לתפקיד הנביא, וזה מוכרח, למה? כי לדעתו הנבואה זה המצב הנפשי והאינטלקטואלי, שרק מי שזוכה לשלמות האנושית יכול לזכות אליו. יש פה עריכות דברים מאוד במורה נבוכים, אנחנו לא נעסוק בזה כרגע, כי אני רוצה גם להגיד לחסידות היום, אז רק נתמצאת בקצרה את עיקרי הדברים. לדעת הרמב״ם, דרגת הנביא בפועל נקבעת על ידי שני גורמים. א', המעלות השכליות, וב', המעלות המידתיות. כלומר, השכל שלו והיכולת האינטראקציה החברתית והנקיות שלו. כלומר, הנביא צריך להיות, קודם כל, שלמות כל המעלות השכליות, יודע הכל על הכל בכל כל מכל כל, וביחס למעלות המידתיות לא צריך שלמות, אבל שיהיה ניחן במידות החשובות ביותר בלבד, זה גם בסדר. כי לפי הרמב״ם, דרגת הנביא, או מעלת הנביא, זה בעצם פונקציה, זה פועל יוצא של איכות המעלות השכליות, וכמותן ואיכותן של המעלות המידתיות, של האינטראקציה החברתית של הבן אדם, אבל עדיין, גם מי שזוכה לכל המעלות השכליות, והשלמות המידתית, אין פה שום הבטחה, זה לא משוואה. שאם תדע הכל ותהיה מושלם הכל, תזכה לנבואה. אין פה הבטחה. זה מראה שאתה ראוי לזה. אבל האם תזכה לנבואה, אין בזה הבטחה. זה תלוי אך ורק ברצון השם. זוכרים את את השיעור שבוע שעבר? דיברנו על אברהם אבינו, ששאל מי יש מנהיג לבירה זו, נכון, הוא חקר בשכל שלו, מיד הטיס עליו בורא עולם ואמר, אני הוא המנהיג. כלומר, זה סוד החלטה של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו בואו נתקדם לשיטת הרבי, זכותו מגנה עלינו בלובביץ' והרב הנזיר, בעיקר הרבי, שניהם חיו במאה ה-20, ושניהם האמינו שיש נבואה בימינו, אפילו פעלו בעניין הזה. בואו נראה. מהי הגדרת הנבואה ומהותה לפי הרבי? קודם כל, שיטת הנבואה של הרמב״ם, צריך לדעת, היא היסוד לתורת הרבי הענפה בעניין הנבואה. בשיחה לחג השבועות משנת תשע"ד, כלומר 1974, הרבי דן במהות הנבואה. תראו מקור ה', ליקוטי שיחות חלק כ"ג. גילוי הנבואה לנביאים הוא באופן שהנביא מתדבק ומתאחד עם דבר השם, עד אשר דבר השם מתלבש בשכלם והשגתם במראה הנבואה, וגם במחשבתם ודיבורם, כמו שאמר, ורוח אדוני בי ומילתו הלשוני. כנרמז ברמב״ם, הוא מוסבר באחר קבלת חסידות. כלומר, מהותה של הנבואה מלמדת על הקשר ההדוק והאולטימטיבי בין הקדוש ברוך הוא לברואיו, לבני אדם. כלומר, שהרמב״ם ביסודי התורה פרק ז', שראינו לפני שני שיעורים, כן, לדע שהאל מנבא את בני האדם, מה זה משמעות המילה מנבא? כלומר, מנבא, המשמעות שלה זה שיא הדבקות בין בורא לנברא. שיא הדבקות בין בורא לנברא, זוהי נבואה. כלומר, נבואה, שיא הדבקות, שני עתים של המטבע. ההתגלות האולטימטיבית, הדבקות האופטימלית, רום הפסגה שאליה בן אנוש יכול להעפיל, זוהי הנבואה. נמשיך לדברי הרבי. עד שהקדוש ברוך הוא מתגלה, גילה סודו, הוא מנבא את בני אדם באופן של התאחדות עם דעת הנביא. הוא מצטט פה את הרמב״ם, מתלבשת בשכלם והשגתם, ועד לשלמות בזה, נבואת משה רבנו, עד אשר ונקשרה דעתו לצור עולמים, ולא נסתמק מעליו ההוד לעולם, וקראנו פניו ונתקדש כמלאכים, זה נראה בשיעורים הבאים על היסוד השביעי. בואו נמשיך עוד דברים של הרבי, בפרשת שופטים תשנ"א. כן, תשנ"א, 1991. זו שיחה מאוד מיוחדת גם בחב"ד, מרבים לצטט אותה, שבה הרבי עוסק בטיווי נביא הכיר מקרבך. בואו נראה מה אומר הרבי. היא בעצם מתחתה עכשיו בצף כל השיעור, השיחה הזאת. אף על פי שהיא דבר השם, הנבואה, הרי היא התגלות אלוקות לנבראים, גילה סודו אל עבדיו הנביאים. בגדרה מהם, וזה שנקלט בדעתו ושכלו של הנביא, באופן שמתאחד עם זה. הנבואה לפי הרבי זה הדרך בה משיג האדם מלמטה כביכול את ההתגלות האלוקית. הדגש הוא שההתגלות של האלוקות מתאחדת עם הנביא, אבל בכלי השכל שלו, בשכל שלו, בדעת שיכול להביא אותם הלאה לאחרים. ולכן הרבי מדגיש שהפעולה של הנבואה היא בהכרח קשורה למציאות קיימת. ולכן היא מתחייבת בהופעה גלויה של דיבור, לא רק מחשבה, לכן הנביא הוא מי שמביא את דבר השם. נביא דיבר בשיעור שעבר, נביא שעון, בורא ניב שפתיים. הוא מביא דבר השם. כמו שומע אדמו"ר הזקן, בשייכות האמונה, אחר כך שאני שואל הטענה, זה לא לפניכם, אז אני אקרא את זה לאט, מתלבשת בשכלם והשגתם במראה הנבואה, וגם במחשבתם ודיבורם, כמו שכתוב, רוח אדוני דיבר בי ומילתו הלשוני. בשונה מהתורה, שהתורה יכולה להישאר ברובד המחשבתי, הנבואה חייבת להופיע בגילוי. הנביא חייב לדבר איתה. הנביא שכובש נבואתו, מה דינו? שמכיר? חייב מיתה. נביא שכובש נבואתו מתחייב מיתה. למה? כי תפקידה של הנבואה זה לגלות את האלוקות ברבים, בעולם המעשי. ולכן דברי הרבי, הנבואה היא חוליית הקישור. זה מה שמקשר בין הבורא לנבראים. ולכן הרבי מדגיש שהנבואה זה לא חזון מיסטי שמימי שמנותק מכל הקשר, אלא נבואה חייבת להיות רלוונטית ומחוברת למציאות העכשווית האקטואלית, למציאות הארצית הגשמית. כי כל עניינה של הנבואה זה לגלות מה הרצון האלוקי דווקא בעולם הגשמי, בדירה בתחתונים. לכן קובע הרבי בשיחת שופטים, פרשת שופטים, תשנ"א, שאין הנביא עומד אלא להודיענו דברים מעטימת בעולם. שזה ציטוט שדברי הרבה מסדת הפרק י' הלכה ג'. כלומר, רבי עצמו מרבה גם לעסוק על חזרת הנבואה. עכשיו, לכאורה, הרבי דיבר סתם באוויר. לכאורה, למה אני אומר לכאורה? זה לא נכון. הרי מה אמרו חז"ל? שמי שמתו, חגי חיים מלאכי, מה ההמשך? אחרוני הנביאים. נפלנו נסתלקה הנבואה, נכון? אבל בשיחות נוספות של הרבי, אפשר לראות שלרבי יש גישה מעניינת לגבי תפקוד הנבואה בימינו, גם בדור שלנו. באותו שיחת פרשת שופטים, שהוא אומר לתפילת העמידה, השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, אז הרבי מגדיר את החילוק וההבדלים בין יועץ לשופט. ומסביר שהנביא הוא בעצם יועץ. השופט, לעומת זאת, מי שבעיקר עוסק בדברי תורה, והתפקיד שלו זה להכין אותם בתור ציווי אלוקי לברואים, בדרך של ציווי בגזרה מלמעלה. אבל היועץ, לעומת זאת, הוא לא מתעסק בדיני התורה. היועץ הוא מתעסק בענייני העולם. התפקיד של היועץ, כלומר של הנביא, לפי הרבי, זה לתת עצות לאדם בחיים הגשמיים שלו. נשמע לכם מוכר? מי עוסק במתן עצות גשמיות לאנשים? הצדיק, הרבי. בטח בחב"ד, כן? והרבי מסתמך פה על הרמב״ם. תראו מקור זין. יסודי התורה פרק ט' הלכה ב'. וכן אם ציוונו בדברי הרשות, כגון לכו למקום פלוני, או אל תלכו. עשו מלחמה היום, או אל תעשו. בנו חומה זו, או אל תבנו. מצווה לשמוע לו. זה לא תפילין עכשיו, תורה הלכה. דברים גשמיים. ועובר על דבריו, אומר הרמב״ם להלכה ולמעשה, חייב מיטה, איזו מיטה? בידי שמיים. אומר הרבי, מביא את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, מי שלא מקשיב לנביא גם בדברים הגשמיים חייב מיטה. עכשיו בהמשך השיחה הרבי קובע שהציווי לשמוע אל היועץ זה ציווי אקטואלי. זה לא הציווי היסטורי, סימן לך מלך. לא, 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 לא. גם היום אנחנו מצווים לשמוע למי? ליועץ. לא שמעו אותך בהקלטה. ליועץ הוא הנביא, ולפי הפרשנות של הרבי, לשמוע לה על הצדיק. צדיק הדור, נשיא הדור, תקרא לו הרבי או מישהו אחר, בוא נראה. אבל זה לא, כתוב גם בגמרא. ראש השנה, דף קפה, מקור אחרת לפניכם. ובתה אל הכהנים הנביאים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, וכי תעלה על דעתך שאדם חצה לדיין, שלא בימיו, מעניך לשמוע לנביא? אני לא. אין לך ללך, אלא אצל שופט שבימיו. ולדעת הרבי, הפרשנות של חז"ל חלה גם על הנביא, שהוא היועץ, ולא רק על השופט, כי השופט אמרנו זה דיני תורה. אומר פה רבי, זו השופט, גם היועץ. היועץ הוא הרבי, הוא הנביא, נכון? עכשיו, על פניו, לכאור דבריו של הרבי סותרים לגמרי את דברי חז"ל בגמרא, שהנבואה בטלה, נכון? הפסיקה. אבל בפרשת בלק, תשט"ז, זה לא לפניכם, הרבי עוסק בחזרת הנבואה לישראל. והוא מסתבך בדבריו על דברים של הרמב״ם בגרי תימן, ועל בסיסם הוא מונה אפילו שמות של כמה מגדולי ישראל לאורך הדורות, שזכו לנבואה, הרמב״ם מביא את השמות האלה. כמו שראינו, שהוא אומר שיש בזמנו, דוגמה, רבי שמואל הנביא, נביא של רבי יהודה החסיד, רבי אלעזר הרוקח, הרמב״ן, הראב"ד, רבי יהודה החסיד, מונה שמות של אנשים שפעלו לפני ואחרי הרמב״ם, שהם היו נביאים. תראו את איגרת תימן. איגרות הרמב״ם, איגרת ט', במקור ט', איגרת המהדורת הרב שילת. אך יש בידי, זה לשון הרמב״ם. רמב״ם! יש בידי קבלה נפלאה. קיבלתיה מאבי, כן, רבי מימון ומזקני, שקיבלו מאבותיהם וזקני זכרם לברכה, על תחילת, עד תחילת גלותנו מירושלים. זהו שבנבואת בלעם הפסוק יש בו רמז לתשובת הנבואה, כלומר חזרת הנבואה בישראל אחר הפסקה, ועל זה הדרך מן ההערה קיבלנו שמאמר בלעם, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, נאמר יעקב ולישראל מה פעל אל, יש בו סוד, שמהזמן ההוא ימנה כמו שיש משלמי בראשית עד זמן ההוא, ותשוב הנבואה לישראל, ואומר להם הנביא מה פעל אל, ואין ספק ששיבת הנבואה לישראל, שימו לב, שימו לב, היא מהקדמות המשיח. הופה! מתחבר לנו לחב"ד. אומר הרמב״ם, אחד הסימנים לבית המשיח, קודם המשיח, מה יקרה לנבואה? תחזור לישראל. ולכן הרבי סובר שעצם התגלות תורת החסידות, על פי הבעל שם טוב הקדוש, בעל התניה וכל הדברי חב"ד שאחר כך, זה מימוש דברי הרמב״ם על חזרת הנבואה קודם ביאת המשיח. שהרמב״ם כותב באיגרת תימן שהנבואה תחזור קודם ביאת המשיח, אומר הרבי, מה זה הנבואה שהוא התכוון עליה? בעל שם טוב, מגיד ממזריץ', אדמור הזקן, אדמור המצאית, שם מחצדק, מהרש, רשב, ריאת, דור השביעי. אני מחר אומר דור השביעי, אבל נראה את זה עוד מעט. כי בפרשת שופטים תשכ"ט, הרבי מביא את דברי התמסכת יומא. מי שמתו נביאים האחרונים, חגי את חר המלאכי, נסתלקה נבואה, רוח קודש מישראל. מה כתוב בגמרא? מה מדייק הרבי? נסתלקה! הוא אומר נסתלקה, אבל הוא לא אומר בטלה. היא לא מבוטלת, פשוט לא מצויה. תראו, מקור י' לקוטי שיחות י' ד'. הכוונה שמיני אז, כלומר מאז הגמרא, לא חגי את חר המלאכי, לא הייתה מצויה כמקודם. אבל לא שבטלה לגמרי, אבל אם יהיה בן אדם הראוי לקבלתה, תשרי עליו רוח הקודש ונבואה גם בזמן הזה. כלומר, לדעת הרבי, סיבת הסתלקות הנבואה, עזבו אתכם עכשיו שדמענו בשורים הקודמים, על יצר דעבודה זרה ולא. סיבת הסתלקות הנבואה נעוצה בסיבה פרקטית. מאז חגי שר מלאכי יש היעדר אנשים שמטיבים להתנבות, לזכות לנבואה באותם דורות. אבל אם במהלך הדורות יקום מישהו, מאן דהוא, שראוי ומוכשר להתנבא, אז אין שום מניעה שהוא יזכה לנבואה. כמו שאומר הרבי בשיחת בלק תשט"ז, שהבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן וכל החסידות, כן, מה? הם נביאים. היו ראויים לנבואה, והם זכו לנבואה, אומר הרבי. אז עכשיו, מה נשאר לנו לברר? מאוד פשוט. מה נשאר לנו לברר? כן, או בעברית יותר פשוטה, מה הקריטריון? לזכות להיות ראוי לנבואה. כלומר, מה הקריטריון האנושי לזכות לנבואה? וממילא, שלב שני, אוקיי. אז מי האדם שעונה לקטריון הזה? לא פחות חשוב, נכון? באמת, הרבי עסק גם בנבואה ביחס לדור שלנו, דור הגאולה. בפרשת שופטים, תשנ"א, הרבי מצביע בבירור, אומר, יש נביא שחי בדור שלנו. אחרי, תחילת שיחה, אחרי כמה דברים קצרים על מעלת הדור, שהוא דור אחרון לגלות, דור ראשון לגאולה, ועל התפשטותו של משה רבנו שבכל דור ודור, אבי הנביאים בכל דור ודור של משה רבנו של הדור, הרבי מגיע למסקנה חד משמעית. משה רבנו של הדור, אני מצטט, הוא נשיא דורנו כבר תפושת מורי וחמי אדמור. כלומר, החמיב של הרבי, אדמור השישי, הרייץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון, אדמור שקדם לרבי, הוא אומר, הוא משה רבנו של הדור. אומר הרבי על חמיב הרייץ, שהוא גם שופט מצד מעלת תורתו, וגם יועץ בבחינת הנבואה שלה שמקושט גם לעולם ארצי כיועץ. ולכן הרבי מכתיר את הרייץ, חמיב, שהוא נביא, והוא מסתמך על הרמב״ם, תראו מקור י' א', וכפסק דין הרמב״ם הנ"ל, שאם יש לאחד המעלות והשלמויות שצריכים להיות לנביא, הוא מראה אותות ומופתים כפי שראינו ורואים בהמשך קיום ברכותיו אצל נשיא דורנו, הרי אנו מאמינים בו מפני האות לבדו, אלא מפני המצווה שציווה משה בתורה, ואמר, אם נתן אות, אליו תשמעון. או על ידי זה שיומר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו, כפי שראו זה, זה כמו של מורי וחמי אדמו"ר. לא, זה 40 שנה, 41 שנה אחרי פטירתו. אחרי שהוא נפטר. אני אקדים את המאוחר, הרבי אף פעם לא דיבר על עצמו. הוא דיבר על הרייץ. הוא תמיד אמר, הרייץ הוא משיח. מקום אחר הוא אמר שהוא והרייץ זה אותה נשמה בשני גופים. אבל זה כבר עניין אחר. אבל זה אפשר לדבר על זה ג' תמוד, נדבר יותר על העניין המשיחי בהזדמנות. בואו נמשיך. אז הרבי מציין כאן מספר אלמנטים שמצויים אצל הנביא, ובהם למשל מעלות, שלמויות, אישיותיות, הנהגתיות, ובמיוחד היכולת לעשות מופתים, להראות אותות ומופתים, ולחזות עתידות. שעל זה אין חולק. לא על הרבי ולא על הרייץ. שהם ידעו עתידות, ניבאו דברים, ומופתים. כל חבדיק מצוי, יגיד לכם, תנער אותו, מופת מפה, מופת מפה, הכל כאן, כן, זה מחיה אותם. אז אף על פי שהאמונה בדבר היותו נביא, אני לא אומר בנביא בגלל שהוא בעל מויפת, אלא דווקא מתוך הפסק של הרמה על פי משה, אליו תשמעון. כפי שכתוב ברמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק י', הלכות א' ב', שלא הבאתי כרגע. אז עד עכשיו, נסכם, הרבי דיבר על חמיב, אדמו"ר הריי"צ, אדמו"ר השישי, בתור שופט דורנו, ויועץ דורנו, ונביא דורנו, ציטוט. אבל, אדמו"ר הריי"צ, הדור השישי, לכן שאלת אם הוא בחיים, לא, אז הוא נפטר בי' שבט תש"י, 1950. הרבי אמר שחלט אותי ב-1991, כעבור 41 שנים. אז רגע! רגע, 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 נשאלת השאלה. אז אם הריי"צ היה הנביא, אז היום, ב-1991, מי היועץ, מי הנביא של הדור השביעי, הדור שהרבי חי בו ופועל בו? עכשיו אמרנו, הרבי לא מדבר על עצמו אף פעם, ואין כמעט נימה אישית אפילו בדברים שלו. הרבי התבטא לחמיב בצורה טוטלית, הוא כנראה תמיד נשיא דורנו, וגם במאמר ההכתרה של הרבי כנשיא, באתי לגני, תש"י, 1951, הוא לא מדבר על עצמו, אלא מחליף את הדיבור לא על, על הדור השביעי, הדור השביעי, הדור השביעי. כלומר, שזה לא עניין בפרט, אלא אין של הכלל. עכשיו, לאור זאת, השיחה של פרשת שופטים, היא מתבלטת בייחודיות שלה. בגלל שהרבי חורג למנהגו, ובדרך רמז הוא רומז גם על עצמו, שזה די חריג. אחרי שהרבי הראה שחזרת הנבואה לישראל היא אפשרית, והוא מסיק מסקנה מעשית וקובע שצריך לפרסם את העובדה שבדורנו יש אדם שהוא שופט ויועץ ונביא. מקור י"ב. הכל ציטוטים שהעתקתי. מאותה שיחה פרשת שופטים. מזה מובן הלימוד. שישנו לכל אחד בעובדנו בשעת פרשת שופטים, בדורנו זה, ובפרט בזמן האחרון, הרגעים האחרונים די הגלות, שצריכה להיות עבודה בהתאם, מידה כנגד מידה, למצב הגאולה. כלומר, לפרסם אצל עצמו, קודם כל, כל אחד אצלו, ואצל כל אלו שאליהם אפשר להגיע, שצריכים לקבל לעצמם ביתר חוזק את ההוראות והעצות, דשופתיך ויועציך שבדורנו, מן מלכי רבנן. בכלל, ובפרט נשיא דורנו, הבא בהמשך לרבותינו נשיאנו שלפניו, שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו. אין יותר ברור מזה. עכשיו, בקטע הזה הרבי מתייעץ, בעצם מתייחס לחמיב האדמו"ר הריי"צ, שואל את כל התכונות, אבל בהמשך הוא אומר, רגע, ומי הוא הנביא אחרי הריי"צ? שגם פה הוא מסתמך על הרמב״ם, בלכות לסדה התורה, נמשיך, ביתרה מזה, נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא, כפי שהוא בנוגע לנושא דורנו, ונמשך בדור שלאחריו על ידי תלמידיו וכו'. מי זה תלמידיו שממשיכים את הריי"צ? נכון? הרי הוא בחזקת נביא, ואין זה השני צריך חקירה, נתון! וצריכים לציית לו תכף ומיד, עוד קודם שיעשה אות ומופת, ואסור לחשוב אחריו, ולערער בנבואתו, שם העיניים מועט, אינו אמת, ואסור לנסותו יותר מדי, שנאמר לו, תעשו לשם לקוחכם, כאשר ניסיתם במסע וכו', אלא מאחר שנודע, שזה נביא, יאמינו וידעו כי השם בקרבם, ולא יערערו ולא יחשבו אחריו, וכו'. כיוון שמאמינים בדברי הנביא, לא משום שאלו דבריו של הנביא, אלא משום שאלו דברי הקדוש ברוך הוא, על ידי נביא זה. אז מעניין לראות בשורות שקראנו עכשיו, מהם הקריטריונים שמגדירים את הנביא כאדם שזוכה להתגלות. בשונה מחמיב הריי"צ, לא הרבי ייחס תכונות פרסונליות, אישיותיות, שמגדירות אותו כנביא. לנביא שבא אחרי הריי"צ, מי בא אחרי הריי"צ? הרבי, אדמו"ר השביעי. הרבי לא מייחס תכונות אישיותיות, אלא אומר שכל נבואותיו וסגולותיו הנבואיות וכוחותיו נובעות אך ורק מאותו הממשיך, היורש של קודמו. מקריא, נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא, כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו, ונמשך בדור שאחר ידי תלמידיו, הרי הוא בחזקת נביא, ואין זה השני צריך חקירה. שאתם מה קורה פה? הרבי עושה פה קפיצה. בדברים שראינו בהתחלת השיחה, הרבי אומר שהנבואה תלויה באדם שהוא מספיק מוכשר וראוי לקבל את הנבואה. בזמן הרמב״ם ולאחריו היו אנשים שגדולים, ראינו שמואל הנביא, רבי דרך אסיר, רבי עזרא הרוקח וכולי, שהיו ראויים לכך. אחרי זה הייתה הפסקה מסוימת, עד לדורו של הבעל שם טוב הקדוש, אדמו"ר הזקן, ממשיכי דרכם של נשיאי חב"ד כמובן, אבל עכשיו אומר הרבי, חידוש, הקריטריון המכריע להתגלות, הקריטריון המכריע לקבלת הנבואה, הוא יכולת הביטול לנביא הקודם בשלשלת הדורות. ואם הדור הבא ממשיך מתבטל על הדור הקודם, אז ממילא נפעלות בו התכונות שאפשרו לנביא הקודם לקבל את דברי הנבואה. על ידי כך שאותו הנביא העיד לו שהוא נביא. אז לכן, דברי הנביא אינם אלא דבריו של הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא הזה שחי כאן ועכשיו בדורנו. וכדרכו של הרבי בסיום השיחה, הוא לא מדבר באוויר, אלא תורה משון הורה. הלכה למעשה, מה המסקנות? מקור י' ג' כן, אותה, המשך פרשת שופטים, תשנ"א. ישנה הוראה כנ"ל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש ברוך הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה באנשי הדור. כלומר, הוא פחתו, הוא לא יותר מאחרים. שיש שופטיך ויועציך ונביא הדור, כלומר שיש לו תכונות אישיות חריגות כבכל, שיורה הוראות וייתן את עבודת, בעבודת כל בני ישראל, וכל אנשים דדור זה, בכל ענייני תורה ומצוות, ובנוגע והנהגת חיי היומיום הכללית, גם בכל אחר דעהו, בכל מעשיך היו לשם שמיים, עד הנבואה העיקרית, הנבואה שלאלתר גאולה, ומיד, ותכף ומיד ממש, הנה זה משיח בא. בקטע הזה נראה אולי ששוב פעם, הרבי חוזר לדבר על השבר שלו, על חמיב הרייט, אדמו"ר השישי. אבל אם נעיין בעומק בדבריו, נראה שבין השורות אפשר לראות שגם הרבי רומז על עצמו כנביא. הרבי מציין שהתפקיד של הנביא שמגדיר אותו כנביא, יועץ הדור, זה היכולת לתת עצות בעבודת השם והנהגות יומיומיות עבור בני ישראל. ובפרט ההתנבאות שלו מדבר הגאולה, לאלתר גאולה, והנה זה תכף ומיד ממש משיח בא. עכשיו, בנבואה של הגאולה של הנביא, הרי מצטט שני קטעי משפטים, לאלתר גאולה משפט אחד, והנה זה משיח בא. החלק הראשון לאלתר גאולה זה ציטוט חלקי מהקריאה של אדמו"ר הרייט, אדמו"ר השישי, בתחילת השואה, שנת תשע"א 1941, שהוא הגיע לארצות הברית, הוא אומר לאלתר תשובה, לאלתר גאולה. גאולה עכשיו, תשובה עכשיו. תשובה עכשיו, גאולה עכשיו. אבל הרבי לא אומר לאלתר תשובה, מה הוא אומר? רק לאלתר גאולה. וזה כבר תואם את הקצה של הרבי בשיחות קודמות, שזמן הגאולה כבר הגיע. המשיח פה רק צריך להתגלות. וזה באמת משתלב עם הדברים של הרבי, הנה זה משיח בא. שבתו של נולד תשנו בית קרובר, הרבי אמר, משיח בא, משיח בא. משיח בא לא כבר, בא כבר הגיע, משיח בא, הוא כבר פה. ובעצם בכך הרבי קושר את הנבואה של הדור השביעי, הנה זה משיח בא, עם הנבואה של הרייץ, לאלתר גאולה. עכשיו מעניין שהדפיסו את השיחה של פרשת שופטים והביאו לרבי שיעשה הגהות על השיחה. הרבי ממש בחר להוסיף הערה למשפט עד הנבואה העיקרית. הנבואה של לאלתר לגאולה, ותכף עד ממש הנה זה משיח בא, הרבי כתב בהגהה שלו, תראו מקור י' ד', לא רק בתור חכם ושופט, אלא בתור נביא, שזה הרבה בוודאות. יש פה נחרצות בלתי רגילה של הרבי. כלומר, הרבי מראה שהוא תפס את דברי חמיב הרייט, ודבריו שלו עצמו, לא כהבעת משאלה, אלא כנבואה לכל דבר. ובאמת, שיחת פרשת שופטים הכתה גלים בכל העולם החבדי, וגם בעולם הרחב יותר. זה ממש הרבה פעמים, אני זוכר בתור ילד, דיברו על זה כבר, שהרבי אמר שהוא נביא, ואני אומר בתור ילד, הייתי בכיתה א', אז סוף כיתה א', אני זוכר שדיברו על זה. נפרט את זה לחבדיקים שאמרו, אוקיי, חייב פה להריץ, להחיש את הגאולה, והחובה לעורר את הציבור לכך שהרבי הוא המשיח, ושמצידו הוא מוכן כבר להתגלות לעין כל, ובאמת ברבני חב"ד מרבים לעסוק בשיחה הזאת. הנה פה התייחסות אחת של החויזר של הרבי. יודעים מה זה חויזר? חויזר זה מי שבעצם, שהרבי דיבר בשבתות, 6-7 שעות, אין מכשירי הקלטה. אז יש אדם, קוראים לו רב יואל כהן, אם זה גרופן מנהלי, שמקליט בראש את כל השיחה, אז הוא רוצה שיושב וכותב את כל השיחה מחדש. אז תראו מה החוזר של הרבי כותב בעיתון פנימי של חב"ד, נקרא כפר חב"ד, שכתב בבית התאריך, כ"א טבת תשנ"ג. ההודעה שהרבי שליטה, שימו לב שליטה, כי עוד הרבי היה בחיים אז, תשנ"ג, עוד לפני שהוא הסתלק. הודיע בזמן האחרון שהנה משיח בא, היא בהחלט חידוש שלא היה קודם לכן. הדבר דומה לבשורה של יהו הנביא, של יהו הנביא עתיד לבשר לפני בית המשיח. הנה, אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, כן? ושיהיו לבבות על בנים ולב בנים, על אבותם וכו'. הדברים הללו שלא מדובר רק בהתעוררות לחיזוק הציפייה, אלא שיש כאן הודעה ובשורה מפורשים בכמה סירות במיוחד בשיחה הקדושה הידועה. משבת פרשת שופטים תשנ"א, בא למה מפורש שהכרזה הנה משיח בא, היא עניין של נבואה. ורק בעניין זה יצא הדבר מגדרו, ואמר דברים מפורשים על כך שההודעה היא בתור נבואה. כלומר, גם לגבי החסידים שמקבלים את כל דברי הרבי כהוראה משמיים, וסתם יהודים, שיודעים שכל דברי הרבי מיוסדים על יסודות ומקורות נאמנים בתורה, בנגלה ונפטר, הפעם יש חידוש מהותי. נבואה. נבואה היא דבר שבטוחים שיתקיים בוודאות הכי מוחלטת. ועל אחת כמה וכמה, כאשר לא מסתפקים בעצם הביטוי נבואה בפנים השיחה, אלא מוסיפים בהערה את המילים בתור נביא, שזהו בוודאות, כמו שהגרה שקראנו. היינו שהרבי עצמו אמר שהטעם לכך שמדגיש שההודעה היא נבואה, הוא כדי להורות על הוודאות שבה. אז אחרי זה, הרב יואל כהן שליטה, עומד כאן על ייחודיותה של השיחה. כלומר, אפילו עבור החסידים, שאתם כל מילה שהרבי אומר זה קודש קודשים, זה משמיים, אפילו עבור הכלל. אגב, בחסידיות פולין, תמיד רווחת ההנחה, התפיסה, שכל התורות שהרבי אומר בשולחן שבת, זה נבואה לגמרי. זה אומר פי הססה, במבוא השערים, שהזכרנו בשיעור הקודם, כל מה שהרבולים, האדמורים הצדיקים דאז אומרים, זה הכל נבואה. וגם במאור ושמש, דור הרביעי, חמישי לחסידות, רבי קלולי מוזכר מן הלוי אפשטיין, בעל מאור ושמש, מקרקוב, תראו מה הוא כותב, מקור תזיין, לפרשת ויגש, מאור ושמש, וזה ידוע. וראיתי כן מצדיקים גדולים שביותם מדבקים עצמם בעולמות העליונים והם מופשטים עם אלבושי גופניות והשכינה שורה עליהם ומדברת מתוך גרונם ופיהם מדבר נביאות ועתידות ואותם הצדיקים עצמם אינם יודעים אחר כך מה שהיו אומרים כי הם מדבקים בעולמות והשכינה מדברת מתוך גרונם. אבל מה שאומר באור ושמש זה שונה מפרשת שופטים של הרבי. כי מה יש בפרשת שופטים של הרבי, תשנון א', הרבי מפרש מעיד על עצמו ועל דבריו כדברי נבואה ממש, מתוך מודעות אבסולוטית, טוטלית. לא איזשהו חיזיון מופשט, חלומות, משהו בלי לבושים גשמיים. באמת פה אפשר לראות בתפיסה של הרבי מה התפקיד הנביא ומה אופי ההתגלות. אמר שיש פה התגלות ממשית, שהיא לא חלומית, היא לא בחיזיון לילה, אלא זו התגלות ממשית שפועלת בכלי ההכרה והגוף בעולם הזה, לא מתוך ניתוק מהגוף והסביבה, אלא שהרבי חי וקיים, תשנ"א כמובן, מודע למה שהוא אומר, למה שהוא מתנבא. ובסוף השיחה, הרבי מתקדם עוד שלב בתפיסת הנבואה כגילוי אלוקות למטה בעולם הזה, ומסביר, אומנם ברמז, איך כל חסיד יכול לזכות להערת הנבואה שהיא מעין בבואה של נבואה והתגלות אלוקית. בואו נראה מה קורה בזין. סיום השיחה על פרשת שופטים. בפרטיות יותר. כשם שישנו שופט ונביא בכל דור, וזהו מסודי הדעת שתמיד ובכל מקום ישנו גילוי אלוקות למטה, על דרך זהו גם בפרטיות ביהודי עצמו, בעצמו שיש לו נשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. ממש גם בפירושו שזה קיים באופן נצחי, גם כפי שיורדת למטה בעולם הזה הגשמי, ותוכן ההוראה דשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, הוא בזה. שההוראות שהשופט ויועץ הכללי נמשכים ועוברים על ידי השופט ויועץ הפרטי שבכל נפש האלוקית. שכל השערים, איברים גשמיים שלא מונהגים ידי ג' המוכנית שלו, שופטיך, ומידותיך שבלב יועציך, שכל ומידות דנפשו האלוקית, הלומדת ומבינה את הוראות התורה, ובפרט כפי שמתבאר על ידי שופט הדור. כבוד תבושת מורי וחמי אדמור, ומוריד עוד במידות הלב שלו, אהבת הרב וכו'. פה באמת מובלה יסוד חסידי גדול, שכל עיקרון כללי בא לידי ביטוי גם בנפש הפרטית. ולכן מה אומר הרבי? על ידי זה שהחסידים הפרטיים נשמעים להוראות התורה של נשיא הדור, על ידי הפנמת התורה שלו בכל החושים והאיברים, עד להישמעות מלאה של האיברים של הגוף לנשמה האלוקית, אבל על ידי כך מאירה באדם נשמתו, שהיא חלק לא קמימה על ממש, כדברי התנא בפרק ב', וההערה הזו היא מבחינת נבואה שבכל אדם ואדם. מה אומר פה הרבי? הרבי מרמז פה על אפשרות של חידוש הנבואה, לא רק ליחידי סגולה, כמו הרבי הרייז, בעל שם טוב, שמואל הנביא, רבי יהודה החסיד או רבי אלעזר הרוקח, לא. אלא חידוש הנבואה גם לרבים, לכלל הציבור. וזה חידוש אדיר, נבואה כללית, לרבים, לא רק ליחידי סגולה שהם תותחי על חלל. ואומר, וזה אחד מסימני הנבואה, מסימני הגאולה. תראו נבואת יואל, בפרק ג' מקור י' ח' והיה אחרי כן כלאחר הגאולה אשפוך את רוחי על כל בשר, כולם יזכו לנבואה. איזה ישיבה ללכת? לאותניאל? ישיבה אחרת, נכון? כל אחד יהיה נביא. אותניאל? לא, או ישיבה אחרת, אני לא יודע, כל אחד והנבואה שלו, נכון? אתה פה אחרי שבוע שם מסוגל לנבואה, תפקיד שהוא ראוי, השלמות השכלית והמידתית, תכחה ישבו שם שהוא חבדניק. כן, שהוא מאמין שהכל, כל אחד יכול להיות נביא, נכון? אומר פה הנביא יואל, ואחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, ונראו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות, בימים ההם אשפוך את רוחי. אז בואו נסכם את תפיסת הנבואה של הרבי. אז כפי שראינו בשיחות שהצגנו, ראינו שלרבי יש גישה ייחודית אודות מהות הנבואה והתפקוד שלה והתפקיד שלה בדורנו. לדברי הרבי, בזכותו מגיעה זכר קדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, הנבואה בהכרח קשורה למציאות קיימת. ולכן היא מחיימת הופעה גלויה כמו דיבור ולא רק חיזיון מחשבתי. כי מטרת הנבואה זה לחשוף את הרצון האלוקי דווקא בתוך העולם הגשמי, דירה בתחתוני, אחד העקרונות היסוד של חב"ד. ולכן אומר הרבי שהנבואה היא תולדה של אדם שראוי לשמש ככלי לקיבול הנבואה, והנביא הוא הכלי השלם שמאפשר את תפועת הנבואה בכלים הגשמיים והארציים. עכשיו, בהיעדר אדם ראוי, אז אין חזון נפרץ. אם אין אנשים ראויים, כמו שהרבה דורות, לא היה נבואה. במהלך הדורות היה תקופות, היום לא היה נבואה, אבל הרבי מסביר שהנביא הוא אדם השלם בכל המעלות וכל השלמויות ובכוחו לעשות מופתים, למרות שהוא לא נבחן בעשיית מופתים לפי הרמב״ם, והרבי מקבל את הנחיית הרמב״ם, וכמו כן לנביא יש יכולת לייעץ ולתת עצות בעבודת השם ובהנהגות יומיומיות עבור בני ישראל, לגור פה, להיות שליח שם, להתחתן עם זאת, להתעסק בזה ומה לעבוד, יכול לעזור. כלומר, לחבר את הנבואה האלוקית למציאות הגשמית. ובשונה מדורות עברו, שומע הרמב״ם שהנביא מקבל נבואה, מתפרק ומתפקק וכאילו חושבים שהוא משוגע, אומר הרבי, הנביא הזה בדורנו מקבל את הנבואה מתוך מודעות טוטלית. הוא לא מתפרק. לא בתור חיזיון מופשט מלבושים גשמיים, שלאחריו אין לו מושג מה הוא ראה, לא. אלא בתוך מודעות. ולכן, לפי דברי הרבי וההגדרות שלו, חמיב אדמו"ר הרייץ היה נביא, ומדברי הרבי משתמע ללא כל צל של ספק שגם הרבי בכבודו ובעצמו הוא לא פחות ולא יותר מאשר יועץ ונביא. ולא סתם נביא, אנחנו אומר, נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא. עכשיו הרבי לא מרחיב ומפרט את השיטה והדרך איך אפשר לבנות כלים כדי להיות ראויים להשגת הנבואה, איך בונים את האנטנה שקולטת את התדר הנבואי. הרבי בשיחה הזאת לא מסביר את זה. הוא מסתפק רק בתיאורים כוללים שהאדם השלם בכל המעלות והשלמויות ועל כל היכולות שלו, אבל אין פה התוויית דרך ליחידי סגולה, מתכון, שיטה, אמצעי, איך לזכות לנבואה. אבל בסוף דבריו ראינו שהרבי אומר שבאופן מרומז לרבים, שהאפשרות לזכות לנבואה, בחינת בבואה של נבואה, זה של התגלות אלוקית על ידי הישמעות לנביא, כמובן לנשיא הדור, והכלת דבריו ויישומם באמצעות כלי הנפש, שעבודת המוח והלב, הנפש האלוקית וכו'. ושזה ישפיע על המידות, על המעשים, הפעולות הגשמיות של כל החסידים שנשמעים לו, וזה נותן ביטוי לניצוץ של ההתגלות האלוקית החבוי בנשמתם. וכו', היי ואולי. טוב, בגלל חשיבות הדברים, זה נותן לנו ברירה, אלא אני צריך להמשיך ולעסוק גם בשבוע הבא בעיקר השישי, שיעור רביעי על העיקר השישי, ובשיעור הבא, שיהיה שיעור אחרון לעיקר השישי, אנחנו נעסוק, נשלים את הדברים של הרב הנזיר ביחס לנבואה, ונראה שהרב הנזיר משלים את הרבי. הרב הנזיר ממש עוסק במתכון, בשיטה, אמצעים, מה צריך לעשות, דברים, נותן פורס שיטות, אמצעים, מה צריך לעשות כדי לזכות לכלים ממשיים, לזכות לנבואה. הוא מספר דברים שהוא עשה, זה הכל בעיקר מהיומנים האישיים שלו, לא מהכתבים כל הנבואה, אלא מהיומנים היותר אישיים שלו. אז בעזרת השם שנזכה כולנו להתנבא, נוסיף עוד מילה. כשאני מדבר על הרבי, ואני יודע שאנחנו מתועדים ומצולמים, אני לא רוצה שזה שיעור אקדמי. מה דעתו של הרבי? אני מתייחס עצמי באופן אישי כחסיד של הרבי. אני לא חבדניק, אני חסיד של חבד. והרבי אומר שיש נבואה בדורנו. עכשיו, לי אין ספק שהרבי היה נביא, לא רק הוא, גם צדיקים אחרים בכל הדורות היו נביאים, בבא סאלי ואחרים, אבל לצערנו הרבי הסתלק, רבי זכר צדיק וקדוש לברכה, אל תחשדו בי ש... בסדר? כשאני בארצות הברית, אני מהדר לנסוע לציון. ברוך השם, שם רבע שעה מ-JFK, 20 דקות, בבית אלמין שם, מומלץ לכולם. אבל אם הרבי אומר שיש נבואה בדורנו, שאפשר לזכות לנבואה, אז אני בהחלט חושב, אני חושב שפה גם הרב רם בישיבה מפתח את זה הרבה בשירושו שלא רק בכלל, בעבודת השופר, שכל אחד יכול וצריך לזכות לנבואה. איך? נדבר בשבוע הבא, בסדר? אני שרתם במתח. אבל, המינימום, גם מי שבגלל אונס אחמנה פטרי, נבחן בחדבת התורה, אז צריך להגיד כן, אז הוא לא יכול להיות פה בשבוע הבא, עדיין צריכים לרצות את זה. צריכים לרצות נבואה. צריכים, ואם אני רוצה משהו באמת, מה אני עושה? אני קודם כל, מה עושה? אתה יכול לגלות להם, תמיר, מה אני עושה? אני אגיד מה שאתה עושה בתמימה. מתפלל על זה! מתפלל על זה, אם אני רוצה משהו, מתפלל על זה. אבל אחרי זה משתלך חבר, מחשבה למעשה, לדיבור למעשה, להיות יותר זך ונקי וראוי, ולדעת שאם לא זכיתי לנבואה, זה כשם החליט, מי יודע אם הצלחתי או לא, בסדר? אבל לרצות את זה. יש לנו כל כך הרבה סיבוכים ביום-יום, ברמה הפרטית, ברמה המשפחתית, הלאומית, הכלל עולמית, עכשיו, לא אמרנו קורונה, קורונה, אוקיי, תן לך קורונה בשיעור, אוקיי? ואנחנו צריכים נביאים, צריכים נבואה, יורנו מדרכיו, מי יורא לנו דעה, מי יבין לנו שמועה, שנדע איך להתנהל, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה דברים שהם, השאלה הכי גדולה הרי זה לא להתלבט בין טוב לרע. כי זה טוב, גם אחת הבאה אתה מתחיל לחזות תשובה. הדילמות הגדולות בחיים זה הדילמות של בין טוב לטוב, באיזה ישיבה לבחור. כל הישיבות טובות, באמת. לא בדים תורה, לא אומרת תורה אשריך, נו מה זה, ברור השם. תלמד ככה, תלמד ככה, תלמד ככה, תלמד ככה, לא, עיקר תלמד, לא משנה מה, נכון? תתפלל ככה, תתפלל ככה, תתפלל. אבל מה רצון השם? זו השאלה. מתחבר לשיעור הגלגולים, קודם, כן. מה רצון השם? זה השאלת הלא מיליון דולר, השאלת האלף רובל, טוב, שאלת הגלגול. מה רצון השם? מה אתה רוצה מאיתנו? והדילמות הקשות זה בין הדברים שכל הייתה טובות. זה חשוב וראוי, וזה חשוב ונכון, אבל מה מתאים לי? אז אני מקווה שמהשיעור הזה, גם אם לא נזכה באופן פרטי, מי מאיתנו בטעות לנבואה, כנראה לא יתפלל מספיק, אבל לפחות שנאמין שיש נבואה בדיוק, ושאפשר לזכות לנבואה, ונעשה כל שלאל ביכולתנו, לפחות להתפלל ולרצות את זה, וכולי, היי ועלי וי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.